הגענו לדף עין דל דמוד א', סוף שורה ראשונה, ממשיכים בענייני איברים מדולדלים, יתיב רב יוסף קמד רבונה ויתיב וקמר, אמר וידם הרב, כך רב יוסף אומר, החלול לזה לוקה, מי שאוכל איבר מדולדל, לוקה משום איבר מן החי. אמר לה אומר רבנן, לא תציתו לי, אל תקבלו דבריו. אחי אמר ויצר בר שמואל באמרת בשמי דרב, החלול הזה אינו לוקה, האיסור רק מדרבנן. אמר לרבונה, אנא נמי נסמוך, אז הוא אמר, על איזה שתי דעות נסמוך? הדרינו רב יוסף לפה, הוא החזיר רב יוסף פניו בקפידה. מה, אתה לא סומך עליי? אמר לי, מהי קושיה? יש סתירה בכלל בין דברינו? כי אמרינה ענה במיטה עושה ניפול. כי אמר, אי הוא בשחיטה, דנה עושה ניפול. מה שאני אמרתי, שם רב שאוכל איבר מדודל לוקה, קרה במקרה שהבהמה מתה בלא שחיטה, המיטה עושה ניפול. אנחנו רואים את האיבר מדודל, כאילו נתלש לגמרי לפני המיטה של הבהמה. ממילא לא נחשב נבילה, אלא איבר מן החי. אבל כשהוא אמר את דבריו, שאוכל איבר מדודל לא לוקה, הוא אמר בשחיטה, במקרה שהבהמה נשחיטה כדין, השחיטה לא עושה ניפול. אז חל השחיטת הבהמה לאיבר מדודל, עם שאר גוף הבהמה, לכן בעצם מותר באכילה מן התורה. אמר רב מנה עמיד אדם הוא הבנן מיטה עושה ניפול, שחיטה אינה עושה ניפול. דכתיב, יען תומת שרצים וכל השיפול עליו מהם במותם יטמא, במותם לאותם מעילים ולאותם בחייהם, כלומר לבעל מעט מקש נפל שרץ הדבר כשהוא חי, והפסוק בעלמד שלא לא מתאמת הדבר שנפל עליו, הרי זה לא ייתכן, כתוב נבלתם, מנבלתם נפקה, זה אפשר ללמוד מנבלתם, כלומר מנבלתם זה כמובן במיטה, מכיוון שהתורה כבר הזכיר נבלה, ברור שנובע בשרצים מתים. אלא במותם מיותרת, אז דורשים כל שיפול מהם במותם, על ידי מיטתם נחשבים איברים מדודלים שלהם כאילו נפלו. ושמע מינה, מיטה עושה ניפול, לב המדודל של הבהמה, ואין שחיטה עושה ניפול. אמר לרבד ברבה לרבה, והעיקר בשרצים, אבל בשרצים כתיב, כלומר הפסוק עוסק בשרצים. אמר לי, אם אין עניין לשרצים, הביטוי במותם שמעט שחיטה מלעשות ניפול, לא לשרצים, תלה בני שחיטה לנו, כי הרי לא שוחטים שרצים, תנה עניין לבהמה שהשחיטה נוהגת בה. עומד ומבקעתי מביילל כי אין מיטה לחים מטעמים ובשינים מטעמים, עדיין אנחנו במותם צריכים עוד דין אחר, ששרצים מטעמים רק כשהם כאין מיטה, במצב דומה למצבם ברגע המיטה. כלומר, כשהם לחים הם מטעמים, ולאחר שהם כבר יבשים לא מטעמים. עומדת הגמרא, תראי במותם כתיב, וכתוב במותם פעמיים, אחת, ששרצים מטעמים רק כשהם לחים, והשנייה, שרק מיטה עושה ניפול לאיברים דודלים של בהמה ולא שחיטה. הגמרא פה חוזרת למחלוקת במשנה בין רבי מאיר לחכמים, איבר של עובר שיוצא ממעי אמו וניטר מטומאת נבלה על ידי שחיטת האם. אמר רב חיסר מחלוקת בעבד עובר חי. רק מקרה זה אמרו חכמים ששחיטת האם מתארת האיבר שיוצא לו מידי נבלה, אבל עבר דובר מת שיוצא אמו בשעת השחיטה, דברי כל שחיטה עושה ניפול, לא מתארת אותו מידי מטומאת נבלה. ורב אמר לא, כמחלוקת בזה, באיבר של עובר חי, כך מחלוקת גם באיבר של עובר מת. לדעת חכמים שחיטת האם מתארת אפילו איבר יוצא של עובר מת. עוד אמרנו במשנה, בן שמונה חי, אין שחיטתו מתארתו מדי נבלה, כן במינו שחיטה, עומד מבד התניה, בן שמונה חי, יוכיח, שאף על פי שיש במינו בשחיטה, אין שחיטתו מתארתו. אז הברייתא רוצה לדחות את מה שנאמר במשנה, שגם שחיטה טריפה מתארת אותה, כן שיש במינה שחיטה, אז במיגוד למשנה, שמגדירה ולד בן שמונה חי, שאין במינו שחיטה, הברייתא אומרת, יש במינו שחיטה, אמר רב כהנא, יש במינו שחיטה אגב אמו, זה הכוונה, אם שחיטת בהמה תורה, כאשר עובר בן שמונה חי נמצא דיין במאה, שחיטת האם מועילה להתיר אותו לאכילה. ותנא דידן, לאו מחשיב ולד כזה אין במינו שחיטה, מינה דאימי לא פאריך, הוא סבור שהעובדה שעובר כזה נמצא במאימו, ניתר רק בשחיטת האם, אין בה כדי לפרוך לטענה הקודמת. מכיוון ששחיטת ולד בן שמונה בעצמו לא מתירה אותו בשום מקרה, אומר הטענה שיש להחשיב אותו כאין במינו שחיטה, זה שהשחיטת האימא מתירה אותו זה לא עוזר. אומרת כמו לטענה דפאריך, טריפה דה שחיטתה מתארת המנהלי, מנהל יודע ששחיטה טריפה אכן מתארת אותה מדי נבילה, נפקא מדה רבי דה אמרה, דה רבי דה אמרה, ואמר לב מתי דתנה, אמר כה וכי אמות מן הבהמה, הנוגע בנבלתה יתמה דה עריב, מין מקצת בהמה מתאמה, חלק מבהמות מתאמות במותן, ומקצת בהמה אינה מתאמה, חלק אחר של בהמות לא מתאמות במותן, איזו טריפה ששחטה. אז הפסוק אומר לנו שבהמה טריפה שנשחטה לא מתאמה בתאומת נבילה, למרות ששחיטה כזו נחשבת כמיטה ולא כשחיטה לגבי היתר אכילה. ביי רב הושעיה, הושיט אדם את ידו עם סכין למעי הבהמה המעוברת ושחט בן תשעה חי, שהיה בתוך הרחם של הבהמה. מה הדין? האם שחיטה כזו מתירה אותו באכילה או לא? עכשיו צריך להקדים מה שכבר למדנו כמה פעמים פה בדיני בהמה המקשה, אבל במשנה שאנחנו נראה לי בהמשך, נחלקו רב מאיר וחכמים בן תשעה שנמצא חי במאימו לאחר השחיטה, שזה פעם פקועה. רב מאיר אומר, מכיוון שקלו חודשי העיבור והוא חי, אז הוא בריאה בפני עצמה ולא ניתר בשחיטת אמו, אלא צריך לשחוט אותו בפני עצמו. וחכמים אומרים לו, עובר בהמה ניטר בכל מקרה, אפילו בן תשעה חי. אז הרב שרפי מסתפק בקשר שלא נשחטה הם, אלא שחטו את העובר עצמו בתוך מאימו, וכי זה הוציאו ממאימו בחיה. מה הדין, האם שחיטה כזאת, שנעשית בובר שלא יצא להביא עולם, זה נחשבת שחיטה או לא? אז תיבאי לרב מאיר ותיבאי לרבנן, תיבאי לרב מאיר עד כאן לא כמה רב מאיר בקורת ערות שחיטה, אני מדי אחד יצא להביא עולם, אבל מאימו, אם דובר במאימו, אז אולי הסימנים שלו לא נחשב עדיין סימנים, ולא שערי לשחיטה, אולי שחיטה לא מתירה אותו. עוד דין, מה אפילו לרבנן? ארבעה סימנים אח של רחמן, אולי תגיד אפילו רבנן, שחיטת עובר מאימו, נחשבת שחיטה, אפשר להגיד שהתורה הכשירה ארבעה סימנים להתרת בן פקועה. כלומר, כשאמרו חכמים שבן תשעה חי ניתר במאימו על ידי שחיטתה, לא באו למעט שחיטת עצמו, אלא באמת ניתר באיזה שני סימנים ששחטו, או של אמא, או של עצמו. אמר רב חנינא תשמא ריש שנולדה טריפה מן הבטן, והיא את המשכחת לה הייתה לשעת הכושר די באי איל ידי ושחטה. יפה, כתוב במשנה, הריש שנולדה טריפה מן הבטן, לא היה לשעת הכושר מעולם להתיר אותה בשחיטה מניין. כלומר, מדברי המשנה רואים שבהמה שנולדה עם טרפות מסוימת, ובגלל לא היה לשעת הכושר. אם אתה אומר שזה נכון שהוא בא ניתר מאימו על ידי שחיטת עצמו, אז יש שיטת הכושר, הייתה לשעת הכושר בשחיטה, אם הוא היה רוצה, יכול להכניס ידו לתוך בטן אימו ולשחוט אותה. אמר לרב התני הרי שנוצרה טריפה מן הבטן, זה הכוונה, תשנה את המשנה בצורה כזאת, נוצרה טריפה מהבטן, כלומר אתה לא מדבר בעובר שנעשה טריפה סמוך ללידה, אלא עובר שנעשה טריפה מתחילת היצירה שלו, משכחת לה בבעלת חמש רגליים, שוודאי היה לטרפות, עם הרגל היתרה מתחילת היצירה, אז לא היה שעת הכושר, אי אפשר להכניס ולשחוט אותו, כי מדובר פה במה הטריפה מראש. משנה נוספת בסוף, עין דל נמודה לפעמת המשנה, שוחט הבהמה ומצא בה, עובר בן 8 חודשים חי או מת, או בן 9 מת, מותר לקרוע אותו, ולאכול בשרו לא שחיטה, כי כמו שאמרנו, ניתר בשחיטת דמו. ובתנאי שמוציא את דמו תחילה, כלומר דמו אסור באכילה, כדין דם של שאר בעלי חיים. השוחט הבהמה ומצא בה בן 9 חי, טעון שחיטה, וחיה משום אותו ואת בנו דבר רבי מאיר. לפי רבי מאיר לא ניתן לשחיטת אמו כי בריאה בפני עצמה, וגם חיה ולד זה בדין אותו ואת בנו, כלומר אסור לשחוט ביום ששחט את אמו, כך לדעת רבי מאיר וחמים לו. אפילו בן תשעה חי שחיטת אמו מטהרת אותו, ומותר באכילה לא שחיטה כשרה. רבי שמעון שזורי אומר, אפילו בן 5 שנים וחורש בשדה שחיטתו מטהרת אותו, כלומר בר שנמצא במי אמו לאחר שחיטה, אפילו הוא גדל ועכשיו בן 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרת אותו, מותר לאכולו לא שחיטה כשרה. המשנה מסיימת, אם לא נשחטה את האם בשחיטה כשרה, כגון קראה ומצאה בן תשעה חי, אז טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו. זה ברור שאם לא שחטו את אמו, שחיטה כשרה, אז צריך לשחוט את הוולד שנמצא בתוך מי אמו. אמר בלעזר, אמר בירושלים, לא ילכו בו, אלא לעסקי שחיטה בלבד. כלומר, שיטת חכמים במשנה, שאפילו עובר בן תשעה חי ניתר בשחיטת אמו, מיוסד על קביעתם שעובר לא נידון כבהמה בפני עצמה. אז עומד כמו אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, לא ידיחו בו אלא לעסקי שחיטה בלבד. חכמים בעניין הזה לכולה החשיב אותו כבטל אגב אמו, רק עניין עסקי שחיטה בלבד, שהוולד מותר לא שחיטה. עניין שאר הדברים מודיעים חכמים שעובר בן תשעה חי הרי כבהמה גמורה. מה הכוונה שאר הדברים? למיעוטי מאי, למיעוטי חלבו וגידו. כלומר, חלב וגיד הנשה שעובר תשעה חי, למד שהם אסורים. עומד חלבו דמאי למחלבו דשליל, וחלב של עובר בן תשעה שנמצא חי מאמו. איך אמר ביושע שחכמים מודיעים שחלבו וגידו אסור, הרי מפלי פליגה נחלקו בזה, לטעני גידן שנוהג בשליל וחלבו אסור, דבר רב מאיר, רבינו אומר, אין נוהג בשליל וחלבו מותר, ואמר רבי אלעזר בר רבי ישי, מחלוקת בין תשעה חי, ולאחר רבי מאיר לשיטתו, ורבי יהודה לשיטתו. כלומר, רבי מאיר אומר שהוא בר בן תשעה חי, הוא כבמה בפני עצמה וטעון שחיטת עצמו, לכן הוא אומר, בהתאם לכך שחלבו וגידו אסורים כדין בהמה רגילה. רבי יהודה הוא אומר שכל הוא בר במי אמו, אפילו תשעה חי, לא נחשב בהמה בפני עצמה. שחיטת אמו מתירה אותו, לכן הוא הולך לשיטתו, מתיר גם את חלבו וגידו, ששליל זה שנשחטה אמו. אז אי אפשר שכוונת רבי יהושע, שחכמים מודים של חלבו וגידו של בן תשעה חי הם אסורים. אלא הכוונה חלבו דגיד, הכוונה החלב של גיד הנשה, כלומר שומן צמוד לגיד הנשה, למד שכולם מודים שחלב הזה מותר, זה לא נקרא חלב שעשה התורה. גם זה אי אפשר להגיד, מי חלב פליגר, אני חלקו דטליה, גיד הנשה, מחטט אחריו בכל מקום שוב, הוא חותך שם לא מעיקרו דבר רבי מאיר. רבי דומר, גוממו עם השופי, חותכו בשווה לשופי, לבשר כף הירך. כלומר, לא צריך להוציא אלא את הגיד והחלב שנראים מעל השופי, אבל גיד והחלב הבלועים, מושרשים בבשר, מותרים. אז לא נחלקו מאיר רבי דומר, אלא על איזה חלק מהחלב של הגיד אסור באכילה, אבל כולו מדהים שחלק מסוים אסור באכילה. אז ברור שלא התכוון רבי יהושע למעט את החלב שגיד אנשים מאיסור, אפשר להגיד שזה מותר, הרי כולם עוסקים שהעיקר פה שאסור. אלא יתמח, יתמח, אמר בן עזר, אמר ביושע, לא הולכו בו אלא לעסקי אכילה בלבד. מה שחכמים אומרים זה רק שמותר לאכלו בלא שחיטת עצמו. אבל שחלבו ומותר, וגם זה מותר. אבל שאר הדברים, כי במה, מה כבר שאר הדברים? למיעוטי רובו וחורש בו. כלומר, עניין אכילה מתירים חכמים. עניין אדם שרובר אותו, חי הביטה, ככל שוכב עם בהמה, או חורש בו יחד עם מין אחר, בשור וחמור יחדיו, יין דינים אלה ודאי נידון כבהמה גמורה. אמר בישום מלאקיש לדברי המתיר בחלבו, שהוא בר בן תשעה חיים, מתיר גם בדמו. דברי הוא סר בחלבו, סר בדמו. דין חלב ודם אחד, ורבי יוחנן אמר לו, אף לדברי המתיר בחלבו, אסר בדמו. הייתי ואי, רבי יוחנן הראשון מלאקיש לקיש קוראו מוציא דמו. אז אפילו בן שמונה, שחלבו מותר לדעת הכל, בכל מקרה דמו אסור. אז ברור שגם התנא שמתיר את חלבו, לכאורה מודה שדמו אסור. אמר בזרע לומר שאין לנו שכרת. מה שאמר ריש לקיש, שמתיר בדמו, הכוונה שאין פה עונש כרת. רבי יהודה היא בן תשעה חי לא נידון כבריאה בפני עצמה, יוצא שדמו לא קרוי דם הנפש, אבל ודאי שהוא מודה שלדעת הכל אסור לאכול, רק עניין שאינו שכרת. עומד גם למען קמרי, לרבי יהודה לא יהיה אלא כדם התמצית. כלומר, אם אתה אומר שדעת רבי יהודה אמור כן, כי הוא מתיר את החלב והעובר, לפחות יהיה נחשב דמו של עובר בן תשעה חי כדם התמצית שבהמה רגילה. נתניה, דם התמצית באזרה ולא תעשה, ואין בו כרת. רבי יהודה אומר, בעיקר, לפי רבי יהודה, דם התמצית יש בו כרת. וכיוון שרבי יהודה הוא זה שאומר שדם התמצית חייבים לו כרת, לכאורה גם פה היה צריך להגיד כרת. תיר גמר רב יוסף ברי דרב סעדא חסידא קמא דרב פאפא, הטעם שרבי יהודה מחייב כרת הדם התמצית בגלל שאיתלי לרבי יהודה דם וכל דם, יש פה ריבוי. לגבי חיוב כרת בדם נאמר דם וכל דם, אז הוא לומד לרבות גם הדם התמצית. כל אחד מחייב אדם הנפש, מחייב אדם התמצית, כל אחד לא מחייב אדם הנפש, אבל כשאין ריבוי, כמו עובר, שאין בו חיוב של אדם הנפש, אז לא מחייב אדם התמצית, כי כבר אין ריבוי על אדם הנפש. ספק נוסף, עניין בן פקועה יביילו, מהו לפדות בבן פקועה? כלומר, אם אפשר לפדות פטר חמור בסה, שהוציאו ממאימו אחרי שנשחטה? אני בדבר במילות יביילך, כמדמר, תרוד שחיטה, סמאליהו, כי יביילך, אני בדבר רבנן, דמר שחיטת אימו, מתארת אותו. הוא לא טעון שחיטת עצמו, מה, כן, דאמרי שחיטת הוא מתארת אותו כביסר בדיקי, הוא לא נחשב כבשר בקלחת, כלומר כסה שחוד, אי אפשר לפדות בו, עוד אם הקמד רייט ואזל ורייט אזל, מקמד שבכל מקום בין הפקוע חי ורץ וכו', אי אפשר להגיד שהוא כבשר בקלחת, זה סקרינה בי, אז מזוטרא אמר אין פודים בו, ורב אשי אמר פודים בו, אמר לרב אשי למזוטרא, מה ידעתך, לגמר צסם מפסחים, אם מה להלן זכר תמים בן שנה, אף כאן זכר תמים בן שנה, אז למה אומרת המשנה בבחורות שפודים בסה זכר ונקבה, קטן וגדול תמים ובעל מום? אז אומר מזוטרא תבדה ריבה, החזרה המיותר בתורה על מילה תבדה, הבא לרבות גם סה שאין בו את התנאים שהזכרת, שהוא כמו שאמרנו זכר תמים בן שנה. אומרת ראי תבדה ריבה אפילו כל מיני נמי, ראוי לקלל בשם סה אפילו בן פקועה, אם כן סה מה נעלה? מה הוא להגזירה שווה של סה? ומצד אחד התואחת יש חזרה על מילה תבדה, באמת שהסה שפודים לא צריך להיות שווה ממש לסה שראוי לקרב לקורבן פסח, מצד שני הגזירה שווה באה למד שבפרטים מסוימים הוא צריך לדומה לו, אי אפשר לבדות בכל מה שנכלל בשם סה. אז יש לנו רבות סה שלא זכר תמים בן שנה, אבל יש לו מעט בן פקועה שנחשב כשחוט. הגענו לקראת סוף עין דל עמוד ב', נראה את ההמשך בזרד השם, פעם הבאה חזק וברוך.